ואנחנו בספר תפארת ישראל, מת המהר"ל מפראג, בפרק מ"ו, בעמוד קמ"ם. לא רע, מתקדמים. יש סיכוי שבקרוב נגמור. נאמר, 5 פרקים לשיעור. לא, קטן עלינו. טוב. אנחנו אם כן בפסוקים שמיד אחרי עשרת הדיברות, וראינו שיש אופי מקדשי לפסוקים האלה. זאת אומרת, עשרת הדיברות אינם מדברים על ענייני מקדש, אבל הם בעצם מה שעתיד להיות כתוב על הלוחות שעתידים להיות מונחים בארון שבמקדש. כלומר, יש איזה יחס בין ההתגלות לבין כלי הקיבול שלה. כלי הקיבול שלה, הלא הוא המקדש. עכשיו, אז בואו נקרא את דברי המהר"ל. ויאמר השם אל משה, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. ביאור הכתוב, אחר שהוא יתברך בעצמו דיבר עמכם בלי שום ממצאי, אם כן, אל תחשבו שהוא יתברך בשמיים ואין לו עסק חס ושלום בארץ. ואם תעשו אלוהי חסף בארץ, אין זה מיעוט מן מציאות השם יתברך שהוא מסולק חס ושלום מן הארץ. ולכך יקדים לומר, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, שאני בשמיים וכבודי בארץ. ולפיכך, אם אתם עושים בארץ אלוהי חסף, אלוהי זהב, הרי זה מיעוט מציאותו יתברך שהוא יתברך הכל. כן? אני חוזר על הפסוק כדי שמובן. ויאמר השם אל משה, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, לא תעשו ניתי אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם. מסביר המהר"ל, נכון, מן השמיים דיברתי, אבל אל תחשבו שהארץ לא מעניינת אותי. ולכן, מאחר והארץ כן מעניינת אותי, לא תעשו ניתי אלוהי חסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם. שאין מקום לחשוב שאלוהי חסף ואלוהי זהב אינם ממעטים מכבודו חלילה, שהרי הוא אכפת לו רק מן השמיים, לכן הוא אומר לא. אף על פי שמן השמיים דיברתי עמכם, לא תעשו ניתי אלוהי חסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם. אמנם בגמרא במסכת עבודה זרה, דרשו מלשון איתי שלא יעשה צורת אדם. ודרשו לא תעשו איתי, לא תעשו אותי. כן? כלומר, לא תעשו איתי, כאילו שכתוב לא תעשו אותי. מה פירוש לא תעשו אותי? מה מונח מאחורי האמירה הזאת? חז"ל אמרו, מה זה לא תעשו אותי, לא תעשו צורת אדם? סימן שמבינים שצורת אדם זה צלם אלוהים. הצלם אלוהים זה דמותו של הקדוש ברוך הוא. אז יש מקום לומר, אם הקדוש ברוך הוא מופיע לעיני הנביאים בצורת כמראה אדם, אז אם כך, היה מן הראוי לעשות פסל בצורת אדם, לכבודו של הקדוש ברוך הוא.
פסל
שלא בצורת אדם, יש כבר מקום לדיון. אבל לכל פנים, פסל, אפילו לא לעבוד עזרה, סתם, פסלים בצורת אדם, התורה אוסרת, לפחות על יהודי לעשות. כן? יהודי לא יכול לעשות פסל שלם בצורת אדם. יש באופן חלקי וכדומה, כן? אתה בעצם חוזר על מה שאני אמרתי, כך שאין צורך בזה, והוא שאני אמרתי שאסור לעשות פסל בצורת אדם, גם לא לשם עבודה זרה. ממילא מתבקש מזה שמה שאני אמרתי, שלגבי מה שאינו צורת אדם, שיש לו מקום לדיון, מדובר שלא לעבודה זרה. מה הצורך אם כן להבהיר עוד פעם את מה שאני אמרתי במפורש? טוב, אם כן. ויאמר, אז אם כן, אז אם כן, חז"ל אמרו, לא תעשו ניתי, כיוון שהדמות האלוהית המופיעה לעיני בני אדם, זה דמות לעיני הנביאים, היא מראה אדם, היה מקום לומר שאולי אדרבה, לכבודו של מקום, אנחנו נעשה פסל בצורת אדם, וזה הכתוב בא לאסור, לא תעשו אותי. עכשיו, הפירוש, אגב, זה נגד הנצרות בצורה ברורה לחלוטין. לא סתם נגד עבודה זרה כללית, סתם עובדי עבודה זרה היו עושים פסלים של אלים בצורת אדם. אבל הנצרות במיוחד מתפעלת מדמותו של אדם. נכון?
יש קושי, אם הנביאים רואים את אלוהים בצורת אדם,
כן.
אז כאילו אנחנו מוצאים את הקדוש ברוך
הוא. נכון.
אפשר איכשהו לדבר אולי, נגיד, במושגים שאנחנו נבין, יד, רגל.
אתה שואל, איך יכול להיות שהנביאים רואים את הקדוש ברוך הוא בצורת אדם? הרי זה לכאורה הגשמה של הקדוש ברוך הוא. ואתה אמרת דבר שקצת התמיע אותי, שרגל ויד זה בסדר.
לא, זה לא
בין
לא, יש הבדל. שם בסוף הקדוש ברוך הוא מזכירים את זה בשביל שנבין את ההגשמה.
נו.
אבל נביאים, אולי הייתי אומר, אצלם...
אבל הנבואה, אם מתארת... יש לי שאלה אליך, הנבואה זה דמיון או שכל? מראה הנבואה.
זה דמיון.
אז הדמיון הוא מדבר בשפה של הדמיון. פשוט מאוד. לא מדובר, אם זה השכל שבא לתאר מציאות אובייקטיבית מחוץ לנפש, אתה צודק שיש פה איזה בעיה, אבל הנביאים מעולם לא דיברו על זה. הרי יש שאלה שכתוב בגמרא שמנשה מלך יהודה שאל את ישעיהו הנביא. אמר לו, משה רבך אמר, לא יראני אדם וחי, ואתה אמרת, ראיתי את השם. כן? מנשה מלך יהודה שאל שאלות כאלה. נו, מה ענה לו ישעיהו? לא יודע. הוא אמר, אני לא רוצה לענות לך. איך זה אומר? שהוא לא רצה לענות לו, ולא רק שלא רצה לענות לו, אלא שהוא אמר שם, ונכנס לתוך קורת עץ. אמר, ריפס, נכנס לתוך קורת עץ. אמר מנשה ולך יהודה לנסר את העץ. לא מתרגש מנשה. כן? ניסרו את העץ, כאשר המסור הגיע לפה של ישעיהו, יצאה נשמתו. וזה היה עונש על מה שהוא אמר, בתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. כן? סיפור מעניין, לא? טוב. אגב, הסיפור הזה... הוא מופיע גם בספר חיצוני שמצאו את גרסתו דווקא באתיופיה, משהו כזה. לא, למה אני אומר את זה? כי זה מדרש שבהתחלה חשבו שהוא מדרש מאוחר, התברר שיש לו מקור הרבה יותר קדום. כן, זה... סתם ככה בינינו, מי היה ישעיהו מבחינה משפחתית בשביל מנשה? סבא שלו בקיצור, סבא שלו. לא, הוא הרג את סבא שלו. טוב, הוא עשה עוד כמה דברים מהסוג הזה, אז לא, אין מה להתפלא. טוב, אז על כל פנים, ברור שהפירוש שהגמרא נותנת על לא תעשון איתי, הוא שונה מן הפירוש שנתן המהר"ל. המהר"ל הסביר לא תעשון איתי, כלומר שלא תחשבו שאלוהי כסף ואלוהי זהב ממעטים את כבודי. לא ממעטים את כבודי, כן ממעטים ולכן אני אוסר. מה שאין כן לפי הפירוש של הגמרא, שזה בא לאסור עשיית צורת אדם. שלא יעשי צורת אדם. ודרשו לא תעשו איתי, לא תעשו אותי. ושווי אלפינן מן איתי, שלא לעשות, גם יש עוד דרשה נוספת, צורת שמשים שבמדור עליון. כמו חיות ושרפים, וכן שמשים שבמדור התחתון, כמו חמה ולבנה. והטעם בכל אלו, כי כל אלו שהם עם השם יתברך נבדלים מן האדם אשר הוא בארץ. ולפיכך עשייתם הוא דבר זר וחיצון, כי הצורה הזאת שייך אל השם יתברך לשמש אליו והוא עושה אותה בארץ. וכן, צורת אדם, כי היא הצורה שנראה בה השם יתברך לנביאים והוא עושה אותה בארץ. זאת אומרת, איך המהר"ל מבין כל הדרשות האלה? מה שעליון אל תעשה אותו תחתון. כן? כלומר, מה עליון? שרפים ואופנים, חמה ולבנה. וגם צורת אדם, כיוון שצורת אדם זה הצורה הנראית אל הנביאים. כל זה אל תעשה למטה.
חיות.
חיות הקודש, כן? בפרוחות? איזה חיות עושים? שאריה זה במרכבה, כן? זה חיות הקודש. אתה שואל על אריה שבפרוחת. נחלקו בזה הפוסקים. אבל ההלכה היא שמותר. למרות שיש רבים שמחמירים, אבל האמת היא אם המקילים בזה. כן, כי מה ש... האמת, ההלכה היא בין לספרדים, בין לאשכנזים, שזה מותר, למרות שיש כאלה שרצו לאסור את זה. עכשיו, מה שעשו, מה שאמרו צורה אסורה זה צורה בולטת. כלומר, פסל, או תבליט וכדומה, לא מה שיש בפרוחות. מה? כן, תלת ממדי, כן, זה מה שעשו. אבל לא כפי שיש כאלה שחשבו שבפרוחת אסור לספרדים.
אבל בלוחות הברית יש ראיתי
מה?
שני עריות.
פעם ראית שני עריות ליד לוחות הברית, כן, כי מחזיקים ככה, נכון?
כן, אבל זה ממש תבליט.
זה שטוח, זה לא... ממש כזה אריה שלם? אם זה אריה שלם, אז יש תשובה של מרן נגד זה. כן. אז זה לא פשוט כל כך, מה? אם כי, מה אתה אומר?
שרפים בבית המקדש יש לו מה עשה?
הקרובים בבית המקדש משהו אחר. אבל... מה? על פי הדיבור, זה בסדר, זה על פי נביא שמה הוא עשה. אבל יש... יש... בחפירות ארכיאולוגיות, אני ראיתי בבית הכנסת העתיק בקצרין, שבגולן, אז שם רואים במפורש צורה של נשרים ושל עריות. יש שם נשרים ועריות.
צורה או תבליט?
תבליט, ממש תבליט. זה לא ממש צורה שלמה, אבל זה בולט מתוך האבן, כן, בהחלט. אז זה באמת יכול להיות שנחלקו בדבר הזה. אבל כל, כן, הרי מן הסתם הקדמונים היו אצלם ויכוחים על הדבר הזה. כן.
זה בעייתי שיש פה במנהרה בכביש פסלים של עריות?
מה שיש במנהרה בכביש, שם הפסלים של עריות, יש מקום לדיון, בהחלט, בהחלט, זה לא פשוט כל כך. כן, אבל אחרי שזה קיים, זה אין איסור לקיים. טוב, אז, אבל השאלה היא גם, כשעושים את העריות האלה, האם מתכוונים לעשות עריות בתור העתק של חיות הקודש? או סתם בתור העתק של אריה שבג'ונגל. זה מה ששונה. למשל, יש תשובה של הרמב״ם לגבי עשיית צורת חמה. אסור לצייר את החמה. אז מה, כל הילדים בגן שמציירים את השמש עם קרניים כאלה צהובות, זה אסור? או, נשאל אפילו יותר גרוע מזה, האם מותר לצייר עיגול? כן? אני רוצה לצייר עיגול, זה מותר או אסור? הרי זה צורת שמש, לא? אה? למה? איך אתה מצייר שמש? זה עיגול. כן, כן, לא, אז מה? אז יהיה אסור? כן, דברים האלה תמוהים ביותר. או למשל, האם יהיה כתוב, אסור לעשות ספר אסטרונומיה, שבו אני מצייר פה השמש, פה ירח, פה הצל, פה הקרניים, האם זה יהיה אסור? כתב הרמב״ם בתשובה, שכל מה שעשו זה אותה צורה שהיו עושים עובדי אלילים. כלומר, יש צורה המקובלת במיתולוגיה של ציור, ציור הכוונה של פסל, המצייר את השמש, זה אסור. מה? מה זה? היה צלב, טוב, אצל הנוצרים הם היו עושים עם צלב, אבל לא, סתם היו עושים ציור של, אני מכוון כדור, היו עושים כדור. כדור עם פנים מיוחדות וכולי, משהו שביטא את האל אליוס. כן? אז זה מה שאסור. אבל סתם צורה תמימה, הרמב״ם אומר שמותר. למרות שבגמרא לא כתוב החילוק הזה של הרמב״ם, אבל הרב קוק אומר שמן הסתם שהיה לרמב״ם מקור של לפנינו. סליחה, לא הבנתי. נדמה לי ששמעתי אך איני בטוחה. ישעיהו היה נכד של מנשה ועבד אותו? באמת לא שמעת נכון. אני מעולם לא אמרתי דברים כאלה הנטולים מן ההיגיון והאפוסים מן המציאות.
אפילו לא אמרת שהוא נכד, אבל שהוא
סביר.
מה? אתה אומר שישעיהו היה הסבא של מנשה, זה נכון. זה נכון. שהוא עבד אותו? מה פתאום? אמרתי שמנשה הרג את הסבא שלו, לא עבד, הרג, killed. בסדר? זה מה שאני אמרתי. טוב, בסדר, קורה.
אבל אני הבנתי, בגנים מותר לצייר.
צריך לטפל פה באיכות שלה. מה אתה אומר?
אני מותר לצייר, אבל הבנתי שעושים מלאכה וריקאוי נחושת כאלה. שעושים את התבליט של השם וזה עשו. זה מה שהסבירו לנו.
כן, מה שאומרים תבליט, אני לא חושב שתבליטים מהסוג של עבודות נחושת זה ממש אסור. מה שהתכוונו זה לעשות צורה שלמה. כדור. כדור. וגם זה, לפי הרמב״ם, זה רק עם אותה צורה שהייתה מקובלת אצל עובדי אלילים. לא מה שאנחנו עושים. למשל, יש מוזיאונים שבהם רוצים להמחיש לך את מערכת השמש, ואז עושים לך כדורים שלמים, שמש, ירח, שבתאי, צדק. זה מדעי, זה אין בזה כל איסור. זה כמו שלמשל, הרי כתוב, מובא בכמה מקורות, שבברכת הלבנה, לא להסתכל בלבנה הרבה. אז מה יעשה אסטרונום, שזה המקצוע שלו, להסתכל בלבנה הרבה? לא, אז ברור שאין הכוונה להסתכל במובן של להביט, אלא הכוונה זה מין הסתכלות בעלת אופי חווייתי, דתי. כן, של התפעלות, זה הכוונה.
וזה גם לומדים לגבי הבובות למשל של הבנות? להוציא עין, לשנות משהו?
את הבובות של הבנות, זאת אומרת, להוציא עין, זה חינוך לאכזריות, סלח לי. לא, אבל... לא, זה מה שעושים, איזה פגימה קלה, לא להוציא עין.
זה
היה עושים פגימה קלה, לא משהו כזה אכזרי, נורא. הוא זה שהבובות... לא כל הבובות הן צורה שלמה. יש בובות כאלה, כאילו, עשויות מבד או דברים כאלה. כן, היום עושים...
לא תיקח בובה לא שלמה.
כן.
אבל רגע, אבל צריך לעשות את זה?
מן הראוי, כן.
אדם, אבל אנחנו לא עובדים את זה, ואדם קטנה, מה...
לא, אבל צורת אדם זה יותר חמור. צורת אדם יש חומרה מיוחדת. כן. אבל נגיד אם... נגיד, אצל הגויים, אני אסור בזה, כן? טוב, אז איפה היינו? כן. וכן צורת אדם, כי היא הצורה שנראה בה השם יתברך לנביאים, והוא עושה אותה בארץ. אף אם צורת האדם היא בארץ, תגיד, אבל מה זאת אומרת? זה נכון, אבל זה נכון שיש צורת אדם למעלה, אבל יש גם צורת אדם למטה. כשאני עושה צורת אדם למטה, אני מתכוון לצורת אדם של מטה, אז מה הבעיה? היינו כי הוא מעשה השם יתברך, וכיוון שהוא מעשה השם יתברך, אין דבר זר מן השם יתברך שיהיה עבודה זרה. אבל הישראלי, כאשר הוא עושה, נחשב זה כאילו הוא עבד אלילים, יוצא מרשות השם יתברך. כן, טוב, שר, הוא יקשה קושי אחרת. למה הקדוש ברוך הוא עשה למטה אדם? הרי אתה אומר לא לעשות למטה הצורות של מעלה, והקדוש ברוך הוא כן עשה. הקדוש ברוך הוא מותר לו. וכל זה... אגב, למה כתב כאן המהר"ל ביטוי לא רגיל, אבל הישראלי כאשר הוא עושה? למה הוא לא אמר האדם כאשר הוא עושה למטה? למה הוא אומר הישראלי? זה מאימת הצנזורה. כן. למשל, תראו, רש"י בספר בראשית, בפרק י"ז, כותב, כל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה. אז בצנזורה תקנו, כל ישראלי, הדר בחוץ לארץ. כן, או איש ישראל שבחוץ לארץ. או למשל, יש בגמרא במסכת תענית, אדם שאין לו אישה אינו אדם. אז במהדורות המצונזרות כתוב יהודי שאין לו אישה. למה? כי הכמרים, אין להם אישה. אז הם נפגעו מהישראל, יהודי שלו. כן. יש כל מיני דברים כאלה. לפעמים התיקונים של הצנזורה הם מגוחכים. למשל, יש כאלה שכל מקום שכתוב גוי, תקנו לעקום. ואז באחת מהגמרות כתוב, ומי כעמך ישראל, עקום אחד בארץ. או למשל, מקום אחד היה כתוב, גוי שאינו עובד עבודה זרה. אז כתוב, עקום שאינו עקום. טוב, איפה היינו? אבל הישראלי, כאשר הוא עושה, נחשב זה כאילו עובד אלילים, יוצא מרשות השם יתברך. וכל זה אם יעשה דמות בלבד, שלא לעבוד, לא, שדבר זה אסור בלב. ואם יעשה דמות לעבוד על ידו, אף שדעתו שהוא עובד אליו, יתברך בעצמו רק שעושה זה. כאן חסרים כנראה מילים. אז גם זה כבר עבודה זרה, משהו כזה. כן, טוב. ובמחילת. לא תעשו ניתי, רבי נתן אומר, לא תעשו אותי, שלא תאמר, הרי אני עושה כמין דמות ועבוד לו. כלומר, עושה דמות של אדם, אבל אני עובד לקדוש ברוך הוא. תלמוד לומר, לא תעשו אותי. וכן הוא אומר, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה. ופירוש זה, כמו שאמרנו, כי יש כאן שני דברים זרים. האחד, שישראלי עושה דמות אליו, וזהו עבודה זרה גמורה, אף שאינו מכוון לעבוד רק לשם יתברך. סוף סוף עושה אמצעי, וכל דבר שהוא אמצעי בינו למי שהוא עובד לו, הוא עבודת אלילים. ועלה כאמר, כמו על זה הוא אמר, כי לא ראיתם כל תמונה. כלומר, איך תעשה תמונה? כי לא ראיתם כל תמונה, ואתה עושה תמונה למי שאין לו תמונה. ואם כן, הוא עובד עבודה זרה, הוא עבודה זרה גמורה, שהרי הדמות, האדם עושה אותו, רשות שלו, ואם כן, הוא עבודה זרה. ומה שכתוב אומר, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, היינו שזה מעשה השם יתברך. לכיוון שהוא מעשה השם יתברך, אין דבר זה יוצא מן רשות השם יתברך, רק כאשר הם מעשה האדם, דבר זה יוצא מן רשות השם יתברך, והדברים האלו מבוארים. טוב, זה ברור. ויש שואלים בעניין הקרובים שבמקדש. כן, הרי אתה אומר לו לעשות פסלים, והנה במקדש הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות פסלים. האמת היא זה יותר חריף מזה, הרי כתוב כך. לא תעשו ניתי אלוהי כסף, אמרו חז"ל, שלא תעשו קרובים מכסף. אז אם הכתוב כדי לאסור עשיית קרובים מכסף, אומר לא תעשו ניתי אלוהי כסף, משמע שהקרובים מה הם? אלוהי זהב, נכון? זאת אומרת שהתורה ציוותה לעשות אלוהי זהב. יש המשך לפסוק. ואלוהי זהב לא תעשו לכם. מה אמרו חז"ל? לכם. כלומר שלא תעשו קרובים אפילו מזהב בבתי כנסת ובבתי מדרש. מכאן שבמקדש אתם כן תעשו לי אלוהי זהב. יוצא לפי זה שהקרובים זה עשיית אלוהי זהב לשם. ואז מה החטא בעגל לפי זה? העגל זה בדיוק אותו הדבר. העגל זה אלוהי זהב למען השם, נכון? הרי הם לא התכוונו לעבוד את העגל עצמו, התכוונו לעבוד את השם על גבי, על גבי העגל הזה, נכון? מה? למה לא במקום? דווקא תחתית הר סיני, בדיוק איפה שצריך להקים את המשכן, הכל בסדר. מה? נו, אז הם עשו מקדש, מה הבעיה? לא היה מקדש, נו, אז עוד יותר טוב, הם עכשיו עושים מקדש. הרי משה יורד למטה, רואה עגל מזהב, ממש מתרגז, מוותר את העגל הזה, הורג 3,000 איש, עולה למעלה, מקבל ציווי לעשות מקדש, בדיוק אותו דבר, לשים שם פסלים מזהב. יש פה משהו לא תקני, מה? זאת אומרת, זה הצורה של עגל, זה הבעיה. איפה כתוב שהקרובים צריכים להיות בצורה שלא של עגל? אולי הקרובים היו עשויים בצורת עגל גם כן. דע לך שרבי יעקב בחורשו, אחד ממפרשי התורה, תלמיד רבנו תם, הוא כותב שהקרובים היו בצורת שברים, לדעתו. אז כך שזה ממש מה שהם עשו. כן? אמנם לא דעת חז"ל, כן. דעת חז"ל שהם היו בדמות ילד וילדה. אבל בכל זאת, כלומר, אתה רואה, אם הייתה יכולה להיות דעתו של רבי יעקב בחורשו, זה מראה עד כמה שהכתוב לא ברור בנושא הזה. כן? מה אתה אומר?
יכול להיות שאלוהי זהב עשו, אולי מתכת יותר קרה מזהב.
אבל, אני לא מבין, אבל הם עשו עגל מזהב, מה הבעיה?
לא, עזוב את החטא העגל.
מתכת יותר קרה מזהב, כמו יהלום. נגיד, יעשו קרובים, מה?
פלטיניום.
פלטיניום. אם כן, אני לא בטוח שפלטיניום עולה יותר קרה מזהב, עולה כמו זהב בערך, נכון? מה? פלטיניום. חוץ מזה, אתה יודע שכשגילו את הפלטינה, זה היה, הרי מתי גילו את זה? כן, מצאו את זה, זה היה אלה שעבדו במכרות בערי אורל, ברוסיה. אז הם היו מוצאים את הדבר הזה, והם התייחסו לזה כאל מתכת יותר, יותר זולה. הם היו עושים מזה סירים, מזלגות, דברים כאלה. כן? הפועלים שם היו עושים מזה, זה פושטי כזה, נתנו להם את הפלטינה. כן? אחר כך אמרו, לא, שמה, זה דבר יקר וזה, אז פתאום זה עלה למחיר של זהב. כן. אז פתאום נעלמו כל הסירי. כן. עכשיו, לא, אז צריך להבין, מה שכתוב, לא תעשו ניתי, מה אומר משה כשהוא בא להתוודות על עשיית העגל? הוא אומר, אנא, חטא העם הזה חטא גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. כלומר, הם עברו על מה שאמרת, לא ת... ואלוהי זהב לא תעשו לכם. היו צריכים לעשות לך, אלוהי זהב. עכשיו צריך להבין, יש פה שתי שאלות, נגמור את זה. הצנזורה התחשבה ברגשות הכמרים הקתולים בתוככי כתבי הקודש היהודים? כן, הרי מי בדק את הצנזורה? האם יהודי בימינו בכלל יכול להיקשר בעבודה זרה? קראתי, מישהו שלח לי במייל כתבה על זה שיש היום עובדי אלילים בישראל. יש משהו כמו 200-250 אנשים בארץ, יהודים, שעובדים לאלוהי כנען. מקריבים לבעל ולבעל ולשם. לא, לא קבוצת הכנענים, זה קבוצה ספרותית יותר. אבל יש היום קבוצה של עובדי אלילים. מה? כן, כתות כן, אבל הוא אומר, אבל אלוהי כנען ממש. בעל, השטורת וזה. אני מחכה שיעשו למולך. נראה אותם. כן, כן. לפיכך, פוסטר בבית כנסת מותר? הרי אינו פסל ואינו תבלית. פוסטר נהגו לא לשים בבית כנסת, גם לא תמונות של רבנים בבית כנסת, מפני אופיו של בית הכנסת, שהוא מקום המיוחד לעבודת השם, שבו צריך להיות ריכוז של המחשבה, בענייני אלוהות. זה לא שזה אסור, אבל לא ראוי, אבל בבית מדרש. מותר לשים פוסטר. מותר לשים תמונות של רבנים בבית מדרש, לא בבית הכנסת, נכון? אז כך שזה לא בעיה מהותית. בואו נחזור לנושא שלנו. אלוהי זהב, אלוהי כסף, כל הדברים האלה. יש פה שאלה, למה בעצם העגל, הרי לכאורה, הטענה של משה שהיה עשו להם אלוהי זהב, לכאורה היא לא טענה נכונה. כי הם יכולים להגיד, למה? מה זה מה עשינו לנו אלוהי זהב? עשינו לשם השם. אלוהי זהב? מה? מה?
הכוזרי, אני חושב שהוא אומר שהם פשוט לא
צובו. יפה. אתה אומר מה שאומר רבי יהודה הלוי, שהם לא צובו. כלומר, לא תעשו לכם, הכוונה מדעתכם. אבל אם תשאלו אותי, אז אני אגיד לכם איך עושים. עכשיו, נשאלת השאלה. אם הם היו עושים מדעתם קרובים ולא עגל, היה בסדר או לא? למה? אני מבין. כן, ברור. כלומר, מה שאתה אומר כאן, אתה אומר דבר מאוד, אם תשים לב, אתה אומר דבר מאוד עמוק. אתה אומר שהתורה פוסלת את הרגש הדתי. נכון? כלומר, יש פעולה, בהגדרה, רגש דתי מנותק מציווי אלוהי. זה הגדרה של רגש דתי. כלומר, מה זה הרגש הדתי? זאת נקודה שמתחילה באדם, והיא פונה כלפי מעלה. קוראים לזה רגש דתי. מאיפה זה התחיל? מן האדם. זה הגדרה של רגש דתי. גם אם הוא יודע שיש אלוהו, אז מה?
לא, מתוך זה שלא, אז לא אדמה, זה עקב זה, זה לא למרות. זה עקב זה שמתוך הידיעה שיש אלוהו, אם הוא לא ידע שיש אלוהו, אז בכלל זה לא מתורץ על אדם, לא מזמתו ולא מזמתו.
אני לא יודע, יש אצל בני האדם תופעה שקוראים לה רגש דתי. זו תופעה אוניברסלית, בכל העולם כולו יש רגש דתי. הרגש הדתי גורם לאדם לפנות כלפי מעלה. את זה התורה אוסרת. זה בדיוק מה שהיא באה לאסור. כן.
אם היה כתוב את אהבת השם היה אסור לא.
נכון. עכשיו, אפשר לומר, אני רק רוצה לסייג את מה שאני אמרתי. לפני שהייתה התגלות אלוהית בעולם, הרגש הדתי היה כשר. כשר. הוא אמנם הביא לידי פנתאיזם, הוא לא יכול היה להביא לידי עבודת האלוה הנבדל, והוא אפילו הוליד את האלילות, אבל הוא היה במידה רבה כשר. למור, אם בני ישראל היו עושים את העגל לפני מעמד הר סיני, הם היו מקבלים על זה שכר. כי הם היו עושים עבודת השם. מובן מה שאני אומר? ברגע שאתה גילית את ההתגלות, אז החלפת ההתגלות ברגש הדתי זה עבודה זרה. אבל לפני זה אתה אנוס, כתינוק שנשבע, אין לך ברירה. ולכן יש אפילו סיפור כזה שאכן רבותינו מספרים על אחד שעשה פסל לשם שמיים, לפני מעמד הר סיני, וקיבל על זה שכר. נכון?
מה
שעשה אברהם אבינו זה רגש דתי? מה? אברהם אבינו, האם היה לו רגש דתי? אין לנו שום תיאור בתורה של מה שעשה אברהם לפני ההתגלות. אם עבד את השם בכל זאת, אז זה רגש דתי. אבל אתה שם לב שהתורה לא רוצה לדבר על זה. התורה מתחילה מן ההתגלות, והיא אומר השם אל אברהם, ואז הוא מקריב קורבן. כן? אבל זה מה שקרה עם פסל מיכה המפורסם. פסל מיכה זה דבר תמוע מאוד. יש אדם שגונב מאימו 1,200 כסף. מה? 1,100, סליחה. כן. הוא גונב מאימו 1,100. ואז היא מקללת את הגנב, והיא לא יודעת שזה הבן שלה. הבן נבהל, מחזיר את הכסף. ואז אומרת האמא, ברוך בני לשם. כלומר, היא רוצה לבטל את הכללה, ואז, כדי לחגוג את, זה, את החזרה בתשובה של הבן שלה, היא אומרת, יאללה, בוא נעשה מהכסף הזה פסל ומסכה לשם. ואז היא נותנת כסף לאיזה צורף, שעושה מן הכסף הנשאר פסל, והיא בבית מיכאיו, ועובדים את, ועובדים את השם שם עם הפסל הזה. הפסל הזה נעשה לפי חז"ל עוד במצרים. כלומר, במצרים, האמא הצדקת, העובדת את השם, עשתה פסל מיכה. הפסל הזה היה בים סוף, שנאמר, ועבר בים צרה. הפסל הזה היה במזוודות של מיכה במעמד הר סיני. ובזמן עשיית המשכן. לא עשו לו שום דבר, ידעו על הפסל הזה. הוא עשה את הפסל. וגם הבן של משה רבנו עזר לו שם להיות אחר כך הכהן שלו שם בבית מיכה. הגיע לארץ שבואל בן גרשום, כן, יונתן בן גרשום, תלוי, בן משה. אז בקיצור הגיעו לארץ, ומיכה בנה לו בית אלוהים, לקח ככהן גדול של הבית ההוא את הנכד של משה. ולא רחוק משם, 4 קילומטרים משם, היה המשכן שילו. חז"ל אומרים שהעשן שהיה עולה מן הקורבנות במשכן שילו, היה מתערב עם העשן שעלה מן הקורבנות לבית מיכה. והיו עולים ביחד השמיים. עכשיו זה, אבל האמת היא, זה חמור. למה זה חמור? בגלל שביסודו פסל מיכה היה כשר. אבל אחרי שנבנה המשכן ונקבע שילו, אז היה אסור. אבל אפשר להבין עד כמה שהבלבול הוא אפשרי. זאת אומרת, עשיית פסל לשם שמיים, זה לא כל כך פשוט לפסול את זה. עכשיו, לכן אני חוזר פה על השאלה שלי. מה היה קורה אם בני ישראל היו עושים מדעתם, לא העגל, אלא קרובים? אני שואל אם זה היה אפשרי בכלל. כן, מה אתה אומר? אין דבר כזה דבר שמתחיל מן האדם? מה עם הבחירה החופשית של האדם? מה עם הבחירה החופשית של האדם? אני בוחר. יכולתי לבחור ימינה, לבחור שמאלה. בחרתי איזה אחד משני הכיוונים. זה מתחיל מהשם? מתחיל ממנו.
זה מתחיל, האופציה
שנמצאת לאדם, לפי דבריך, אין עבודה זרה בעולם כלל.
לא, זה בחירה של אדם, מה בוחר? יש עכשיו, אדם רוצה X ו-Y ו-Z,
יפה, אז זאת אומרת שזה מתחיל ממני. כלומר, לפי אם נקבל דבריך שאין דבר כזה משהו שמתחיל מן האדם, לפי דבריך אין עבודה זרה בעולם כלל. נכון? ולכן אני מוכרח לא לקבל את דבריך. ואני טוען שיש דברים שמתחילים מן האדם.
אז זה נקודה שזה מתחיל גם עבודה זרה, מתחילה, הבנתי, מתחילה מהקדוש ברוך, אבל לאדם יש את הבחירה, פה
אבל מה אתה מגדיר כעבודה זרה? זאת השאלה. לפי דבריך אין הגדרה ברורה לעבודה זרה.
זה מה שאתה רשום.
לי זה מאוד חשוב, כי אני אגיד לך, זה בדיוק מה שאני רוצה להגדיר. אני רוצה להגדיר מה זה עבודה זרה.
כל מה שאני מגדיר, זה מתאים
לפי
הגדרות
שלנו,
מתאים
לי. לא, אבל תשים לב, תשים לב. אתה תראה שזה לא מתאים בכלל, אני אסביר לך למה. כי אני מגדיר כעבודה זרה מה שמתחיל מן האדם. לפי דבריך אין דבר כזה. אז לפי זה אין עבודה זרה בעולם כלל. לכן זה לא מתאים מהגדרות שלי למה שאתה אומר.
אז בוא נאמר, הבורא רואה באדם
אבל מה זה צורה של עבודה זרה? מה אצלך זה צורה של עבודה זרה? מה הקריטריון? הרי לעשות פסל גם קרובים זה פסל. גם קרובים זה פסל וזה מצווה, אז מה הבעיה? לפי דבריך אין הבדל. ומי שלא מדמה שהפסל הוא אלוה זה בסדר? זאת אומרת אם אדם יעשה פסל וישתחווה לשם מול הפסל זה בסדר לפי דבריך. אז אתה אומר כבר הגדרה חדשה. אתה אומר... לא, 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 סליחה, אני רואה שיש פה הבדל עצום. כן?
בתוך ההגדרה של העבודה הזאת, של פסל זה, אז זה בדיוק כמו שאנחנו צריכים לברר עם זה. אני הייתי במורזים, כשאני מגיע אותם, אם זה מקבל או משפיע. הכוונה שאם זה מקבל, זה עושה מה שהוא רוצה, מי שאתה רוצה, שתחבות ומשתחבר. אבל אם זה משפיע, זאת אומרת, הבורא צילה, ואז הוא רוצה, אבל רגע, נכון, אני יכול לקנות פסל, אבל אסור לי שתחבות אליו.
סליחה, אני לא מבין מה שאתה אומר. לפי דבריך, אם אדם עושה פסל ואומר, אני אעשה את הפסל הזה לכבוד שמיים, ואני משתחווה מול הפסל הזה, לא לפסל עצמו, אלא לשם יתברך, לפי דבריך זה קשר?
לפני הציווי
מתן תורה, כן. אתה אומר, לפני הציווי מתן תורה, כן. עכשיו אני רוצה להבין, למה אחרי הציווי מתן תורה, לא. מה השתנה? מה בעצם התורה אסרה כאן? מה היא פסלה כאן?
כל מה שמחוץ זה מה שהשם
ציווה. אתה אומר זה רק פורמלי, זה מה שהשם ציווה או השם לא ציווה. יש פה בעיה במה שאתה אומר. כי אז יוצא שהקדוש ברוך הוא סתם סיבך לנו את החיים.
לא, זה הכוזרי.
כלומר, זה קפריזה.
זה כל הכוזרי, זה עבודה של תעבוד אותי כן, אבל בדרך שאני אומר לך.
אתה אומר, בדרך שאני אומר, אבל אני שואל את הקדוש ברוך הוא, למה להכביד עלינו? הרי עד עכשיו עבדנו אותו מצוין, עשינו פסלים ועבדנו לו. אז למה הקדוש ברוך הוא פתאום רוצה שזה יהיה איכשהו מצווה?
למה?
עכשיו, אני אומר יותר מזה. מה ההבדל בין הביטוי איך שהקדוש ברוך הוא מצווה לבין הביטוי מה שמתחיל מהשם? אני חושב שאין שום הבדל. כלומר, פשוט זה מכבסת מילים. אני אמרתי שהרגש הדתי זה מה שמתחיל מהאדם ושהציווי זה מה שמתחיל מהשם. מאחר ולא נוח לך בביטוי דבר שמתחיל מן האדם, כי אתה לא מסכים איתי שיש דבר כזה שמתחיל מן האדם, אז אתה המצאת מינוח חדש, מצווה לא מצווה, אותו הדבר. ודאי, אני פשוט טוען שאין שום הבדל בין השם מצווה לבין מאת השם. וכי אצלי בעולם, בעולם המושגים שלי יש כן דבר כזה מה שמתחיל מן האדם ולא מהשם. אז תמשיך, אז מה זה השם לא מצווה? אז אם אתה אומר השם מצווה פירושו מאת השם, אז מה יהיה השם לא ציווה? לא מאת השם, אלא מאיפה? מהנברא. זאת אומרת שחזרנו להגדרות שלי, מה שהיה להוכיח.
אבל
זה הקדושה שהקדוש ברוך הוא מעורר באדם את הרצון הזה, הרצון השלילי, יש לו בן אור, הוא מעורר את האדם, עושה את הפעולה, ופה תפיד אדם, לברור, אוקיי, אני עושה את זה. סליחה, מה זה הקדוש ברוך הוא מעורר באדם? כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם רצון לעבוד עבודה זרה. ככה
אתה אומר. זה מה בצורך שאתה רוצה להתווכח. מה המשפט המפורסם על בקיר
הזה בקיצור, בקיצור, המים
ההרוג וילד האופלה. מה? מה? מים ההרוג וילד האופלה.
אני לא הבנתי את מה שאמרת.
מים
הרו וילדו.
מים הרו וילדו. זאת אומרת שהרצון של הבורא להשפיע לי את התענוג, הוא מולד אצלי את הרצון לקבל.
סליחה, בוא לא נסתבך. האם יש דבר כזה, משהו שמתחיל מן האדם?
לא.
אני טוען שכן, אתה טוען שלא, זה הכל.
אני לא שמעתי עכשיו, זה
לא משהו אחר,
איך הרב מסביר את זה?
מה?
איך
הרב מסביר את
מה
עם הרבה אני לא יודע. אני פשוט, תראה, אני אדם מאוד פשוט. אצלי יש דבר כזה, הקדוש ברוך הוא, יש דבר כזה האדם. ואני טוען שלפי היהדות, האדם זה לא הקדוש ברוך הוא. מאחר והאדם זה לא הקדוש ברוך הוא, סימן שיש פה שתי מציאויות. מציאות השם, מציאות האדם. זאת אומרת, אני פשוט כזה, לא יודע, פרימיטיבי. אבל...
כשבא לי לשתות מים, הבנתי,
לא משנה, אבל זו החלטה שלי. אתה יכול להביא דוגמה גם של תמרים, זה לא... כן, יש עוד אפשר, אתה רוצה עוד אפשר? טוב, 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 בסדר, שתן לי לענות על השאלות פה. סביר להניח שההתייצבות שלי לתפילה כל בוקר היא כתוצאה מהרגש הדתי הפסול, ומתוך כך היא צריכה, מה היא צריכה להיות? תשובה. אחרי שהשם ציווה, ואני מקיים את מצוותו, זה נקודה חשובה שאני רוצה עכשיו להוסיף, אני מצרף אל הציווי גם את הרגשות הדתיים שלי. כלומר, אחרי שהשם ציווה לעשות קרובים, אז בצלאל רשאי לעשות קרובים עם פנים יווניות, או פנים סיניות, או איך שהוא רוצה. זאת אומרת, יש כבר כאן, הוא יכול להוסיף פרחים, או לעשות איורים וכדומה. זאת אומרת, על גבי הציווי, לרגש הדתי, יש כן משמעות. ולכן, למשל, רבי נחמן מברסלב, שהיה מעודד פעולות ספונטניות בעבודת השם. זה פעולות ספונטניות, למשל התבודדות, שבה האדם מדבר בלשון אשכנז המורגל בינינו, עם אותו האלוה שהוא דיבר אליו בעברית בבית הכנסת על פי הנוסח של חז"ל מקודם. כלומר, הוא לא אמר, במקום התפילה של אנשי כנסת הגדולה, אני ממציא את ההתבודדות. אלא יש כבר הצינור הנבואי שמגיע אליי דרך אחרוני הנביאים שהם אנשי כנסת הגדולה וכו'. ומתוך כך יש התעוררות ספונטנית. אז לכן בבוקר, כשיש לך התעוררות להתפלל, זה בסדר. אז מדוע הפסלים של אביו של אברהם פסולים? זה באמת שאלה גדולה. כלומר, ההחלטה של אברהם שצריך לשבור את הפסלים הייתה החלטה מאוד לא פשוטה מבחינה אימונית. כי הוא, אמרו לו בוודאי אנשים באותו זמן, תשמע, אולי אתה צודק מבחינה תיאולוגית, אבל אתה הורס את החיים של האנשים. זאת אומרת, אצל אברהם היה בעצם מין חילול הקודש. בגלל שהוא הרגיש, וזו שאלה באמת מאיפה זה בא לו, שהגיע הזמן לגילוי יותר עליון. אבל צריך להבין שעבודה זרה לפני אברהם אבינו, זה היה משהו שאפשר להגיד שהוא נעלה במידה רבה. אגב, כתוב מפורש, על, בהשגת הרעבד, על מסכת, על הלכות עבודה זרה לרמב״ם, פרק א'. שואל הרעבד, מדוע הרמב״ם אומר שאברהם היה המאמין הראשון, ועלו קדמו לו שם ועבר. אומר הרעבד, יש הבדל. שאברהם שבר את הפסלים, ושם ועבר לא שברו. כלומר, הם חשבו, שם ועבר, שזה לא טוב לשבור את הפסלים. או יותר נכון, שעוד לא הגיע הזמן. אברהם הבחין, הגיע הזמן גם לשבור אותם. יכול להיות שחמש שנים לפני זה, זה הגרוע לשבור אותם. בוקר טוב הרב, האם יש גם עבודה זרה בחושים אחרים חוץ מהראייה? כן. ואם לא, למה אנו לא יכולים לראות את השם, וכן יכולים לשמוע אותו, מתן תורה, נבואה, תודה. כי הנטייה הילידית יותר חזקה בחוש הראייה מאשר בשמיעה. כבוד הרב שלום, האם החטא של בני ישראל הם הוא שהם עבדו לעגל יחיד ולא שמו שני קרובים? טוב, פה אנחנו נכנסים לעומק הדברים. אתם זוכרים שלפני 20 דקות בערך אני שאלתי שאלה. האם אם בני ישראל היו עושים קרובים מדעתם, האם הם היו נשללים? כלומר, האם הקדוש ברוך הוא היה מתעצבן על הדבר הזה?
זה לא
משנה. מה?
זה לא צריך לשנות.
לא, שזה
אז אתה אומר שזה לא משנה אם זה עגל או קרובים. כלומר, משה היה רואה את הקרובים, הורס אותם, כועס מאוד, מביא לוחות שניים ועושה קרובים.
לכאורה
משהו כזה. אין עליהם. אז למה עשית? עזרנו לך. הם צובו שלא, לא, כבר צובו.
יש כאן איזושהי הקבלה מעניינת, כמו מה שקרה לאברהם אבינו.
שמה?
לא צובה, אבל הוא הגיע בכוח פשוטו ובקשו הדתי לאמונה בבורא.
אצל אברהם זה היה צינור מאוד מיוחד. זה לא שהוא הגיע לאמונה בבורא, אני מצטער. הוא הגיע לספק. כלומר, אברהם אבינו היה בלתי מרוצה מן המצב. הוא אמר, אולי השמש זה אלוהים לו, אולי הירח, אולי העננים, אולי הרוח. בסוף נשאר נבוך, ואמר, אפשר בירה זו בלא מנהיג. זאת אומרת, נשאר עם ספק. אבל מה? הוא פינה מקום בהכרה שלו של חוסר יציבות. ואותו חוסר יציבות נתן מקום להתגלות. אמר, אפשר בירה זו בלא מנהיג, הציץ עליו בעל הבירה. ואמר לו, אני הוא בעל הבירה. זאת אומרת, המקסימום שאברהם יכול להגיע אליו, זה חוסר סיפוק. מתוך החוסר סיפוק הזה, הוא מגיע להתגלות. נכון? שלא כדעת אריסטו. למשל, אריסטו, היו לו שאלות, הגיע גם למסקנות. הוא אמר, אם כן, יש אלוהים. יוצא שיש אלוהה תוצרת אריסטו. אי אפשר שיהיה אלוהה תוצרת אברהם. ברור.
רק אחרי שאברהם גילה אותו, אני יכולה להיות אולי אריסטו להיה...
אני לא יודע. האלוה של אריסטו זה אלוה שהוא רחוק מאוד מאלוה אברהם. האלוה של אריסטו זה לא האלוה של אברהם. אלא זה גלגל בתוך המכונה. עכשיו, כן?
יש מצווה לתת צדקה. עבר האדם, לא רצה לתת צדקה. פתאום התחיל לנגן לי על המצפון.
נו.
נתתי לו בסוף.
נו.
זה לא רגיש דתי. למרות שציווי מראש לתת צדקה.
זה רגיש
שמלא. אבל לא רציתי לתת.
כן.
אבל אחרי שנגן לי על המצפון,
צירפת את הרגש הדתי, את הרגש, את הרגש, את עולם הרגשות שלך למצווה, זה בסדר גמור.
צירפת,
זה בסדר. חזה להצטרופה. אבל אני עוד לא גמרתי עם השאלה שהתחלתי בה לפני 23 דקות. והיא, מה היה קורה אם בני ישראל היו עושים מדעתם קרובים?
שניים
אפילו. כן, שני קרובים.
לא, מה איך אני ראיתי את זה בסדר? ברגע שאתה עושה
אחד, אתה פשוט אומר, אתה לא שואל יותר, אני שואל מי עושים
שניים.
אתה עושה בסדר? אני, אגב, אני מציע משהו מהפכני בנושא הזה, שאני אתן את התשובה. מה דעתכם? אני גם אשתתף בדיון. התשובה היא שזה לא יכול היה להיות. מאחר וזה התחיל מדעתם, בהכרח יצא להם עגל. אני אסביר. אבל ברור שאם זה לא בא מן הציווי, מי שיעשה פסל לשם שמיים, יצא לו עגל. זאת אומרת, יצא העגל הזה. ואם הוא עושה בציווי, גם אם לא יגידו לו לעשות צורת פני אדם, זה מה שהוא יעשה. ואני אסביר מדוע. משום שהאדם, הפנים של האדם, יש שם נשמה. והנשמה היא טרנסנדנטית, היא מעל הטבע. ולכן, כשיש ציווי, אז הציווי הוא בא מבחוץ. ולכן, האדם חש את החיצוניות שדבקה בציווי. ולכן, באופן טבעי, הוא מבטא את זה בפנים שהוא מצייר. לעומת, אם אין פה ציווי, אז הוא משועבד לטבע. ולכן הוא בהכרח יעשה עגל. עכשיו אני רוצה להסביר את זה יותר. יש בספר תהילים פסוק שמתאר את חטא העגל. יעשו עגל בחורב, ישתחוו למעשי ידיהם. ושם נאמר, וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. זה עין משהו, עין חטא אולי, כן? אז אם כך, וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. מה פירוש הדבר? שבמקום כבודם הם עשו שור. מה זה כבודם? פני אדם. הרי מה זה הכבוד? כבוד זה הנשמה, זה הביטוי בתנך. כשאומרים עורה כבודי, הכוונה לנשמה. אז הם היו צריכים לעשות כבוד, דיינו קרובים, ובמקום לעשות קרובים, הם עשו שור. עכשיו, מה הגנות שבשור? היה אפשר להגיד, בתבנית שור עושה מו. במקום זה, בתבנית שור אוכל עשב. מה הגנות בזה שהוא אוכל עשב? גם אנחנו הרי אוכלים עשבים, לא?
הוא לא מוציא מהפה שלו, ממה עשב, לא אמור לא אוכל.
הראש הולך
לעשב. אלא, כשהשור אוכל, ראיתם פעם שור אוכל, לא? הוא מוריד את הראש אל האדמה. מה שנקרא כשאדם אוכל, הוא מרים מן הצלחת אל הפה. כלומר, באכילת השור יש ביטוי למעגליות של הטבע, לכן גם נקרא עגל, לשון מעגל, ואילו באכילה של האדם יש ביטוי לעילוי של המציאות. ולכן, אם הם היו עושים על פי ציווי, היה יוצא להם בהכרח קרובים. אם היו עושים שלא על פי ציווי, כמה שהם עשו שלא על פי ציווי, יצא להם בהכרח עגל. ולכן גם הם עשו אחד ולא שניים. כי זה שעושים שני קרובים, מה זה בא לבטא? זה שעושים שניים, זה בא לבטא... זה שעושים... גם אני רוצה להשתתף בדיוק. כן. זה שעושים שני קרובים, זה בא לבטא את ייחוד השם. כי אין אחדות בתוך המציאות. האחדות היא חיצונית למציאות, היא אצל הבורא. ולכן, בשמש שלו, הכלי, אין אחדות, לכן יש שניים. מה שאין כן, אם אני מזהה את האחדות האלוהית בתוך הבריאה, אז אני עושה רק עגל אחד. מובן? אני מסביר. אם אני פנתאיסט, אז אני מזהה את הטבע עם אלוהים. עם אלוהים אחד. ולכן כשאני מבטא את הרגש הזה, אני עושה עגל טבעי אחד. שמבטא את האחדות האלוהית. לעומת זה, אם אני עובד אל אלוה נבדל, אם האלוה הוא נבדל, אז האחדות היא אצלו, לא בנברא. מאחר והקרוב הוא רק שמש, ולא האלוה, אז אצלו בא לידי ביטוי הפיצול שבבריאה. לכן אני עושה שניים. לכן, כיוון שהם עשו מסברתם, בהכרח יצא להם עגל, ובהכרח יצא להם אחד. כשעושים על פי טבע, על פי ציווי, בהכרח יוצא שניים וקרובים. כן, ודאי. הרב טוען שאליל שנוצר מהרגש הדתי בלבד חייב לצאת עגל. והרי כל אלילי כנען, כתבת כנעו, היו דמויות אדם עם פנים שלמות וכולי. לא, אני אומר שאליל ישראלי שנוצר מהרגש הדתי יוצא עגל. במחילה, לא הבנתי תשובת הרב. האם ליהודי בימינו יש סכנה ליפול לעבודה זרה, או שלאחר שנסתלק כדמות ארי אין כבר רגש מיסטי בעולם? יש רגש מיסטי, אבל לא רגש אלילי. נכון, לעבוד עבודה זרה היום יותר קשה, אבל מה שנשאר זה אמינות. אמינות היא יותר מסוכנת מהאלילות. הרב שאל, איך היה מותר לעשות קרומים בבית המקדש? לפי דעתי, מאחר והיה גם שחיטה חילול שבת, ראייה, כן? ושעת נס בגדי הכהנים, אז היה גם עבודה זרה, הכל בסדר. אתה מגדיל את השאלה פי שלוש. טוב. אז כפי הבנתי יוצא מזה שלפני התגלות השם אל האדם, עבודה דתית או רגש דתי, הם נטייה נפלאה, ואין לכאן אותם עבודה זרה. ואילו לאחר ההתגלות, נטייה זו מדעתו של אדם פסולה לחלוטין, ואז היא נקראת זרה. נכון. האם ליהודי בימינו השואף להתגלות דרוש ספק כאברהם, או סיגול כל המלצות מסילת ישרים, או שניהם? זה הולך ביחד. הרי זה שאדם רוצה להטיב את מצבו, זה בגלל שהוא לא מרוצה ממצבו, ולכן הוא קורא את מסילת ישרים, זה אותו הדבר. טוב, זהו, אני חושב. כן, מה? יש פה עוד אחת. רגע, עוד אחת? הנה. שלום כבוד הרב, קרובים אי אפשר לעשות, כי קרוב זה קו ישר, כמו שלמדנו, מלמעלה למטה, אך עגל זה עגול מלמטה, רגע, מלמטה למעלה, לכן עגל אפשר לעשות אך לא קרוב. בסדר, זה מה שהסברנו. בוקר טוב הרב, לפי מה שהרב אמר שבצלל יכל להוסיף לקרובים פנים כפי רצונו וכו', מדוע שיבחו חכמים את אהרון על כך שלא שינה במנורה? לכאורה היה יותר טוב אם היה מוסיף מעצמו, תודה. הוא לא שינה מהציווי, אבל יכול להיות שהוסיף מכל מיני דבר. כן, בבקשה.
אבל בפרשת אמר ראינו משהו גם כן בנושא של הציווי, אני לא זה קשור בדיוק לגמרי, זה קצת מזכיר. אני חושב שלפני שיש ציווי, יש איזה רגש.
יפה, שתוכה. יפה. הרי בדיוק, זה כן מאוד קשור מה שאתה אומר. לפני שבני ישראל נצטבו על השבת, הם עשו שבת מדעתם. נכון? וזה היה בסדר גמור. ועל זה נאמר, זכור את יום השבת.
הם עשו זה לפני הציווי.
זה בדיוק העניין, שהם עשו. הרי למה בעשרת הדיברות נאמר, זכור את יום השבת? זכור את יום השבת שכבר שמרת מדעתך. ועכשיו לקדשו. עד עכשיו זה לא היה לקדשו. כן? אבל זכור את יום השבת, עכשיו לקדשו. כן, בבקשה.
הרב, איך זה הגיוני שהגויים דווקא עשו פסל לדמות אדם, מה שאנחנו, שהם יש להם ראייה כאילו יותר...
מדוע הגויים עושים פסל בדמות אדם? הכנענים למשל. משום שהכנענים הם מודעים מאוד לקדושה של האדם. כבוד הרב, האם האיסור לעשות תפילין עגולות נובע מהאיסור לעשות עגל? כן. בבקשה. הוא לא הולך לתפילה מתוך רגש דתי, אני מצטער. הוא הולך לתפילה מתוך שהוא תשובה, והוא מוסיף לזה את הרגש הדתי.
עכשיו, אני רוצה להגיד, יש חלוקה בין צדיק לחסיד. כאשר צדיק עושה את מה שצורה, וחסיד עושה אקסטרות. עכשיו, האקסטרות האלה מובן לרוב. החסידות לא עושה מה לבד, ומתי זה חסיד שופן, ומתי זה חסיד...
זה בדיוק העניין. החסיד הוא עושה אקסטרות, כי הוא כבר יודע מה צריך לעשות כדי להיות צדיק.
אבל זה ממנו. לא, לא כן.
מתוך שהוא מבין, לא, החסיד הוא מבין לאן זה זורם. הוא מבין מהו הכיוון של רצון השם.
אז מתי יבדוק כחסיד שוטה?
אם הוא עושה שלא על פי הכיוון של רצון השם, אז זה חסיד שוטה. לכן לא כל אחד יכול לנהוג מידת חסידות, הוא צריך להכיר מהו הכיוון. שמה יאמר אדם, הנה אני עושה מידת חסידות. מאחר והקדוש ברוך הוא ציווה לאכול מצות, אז אני אוכל גם
אוכל כל השנה מצות.
הוא לא הבין שעד רבה יש עניין דווקא בפסח. טוב, שלום כבוד הרב, לא הבנתי למה שני קרובים דווקא, אם זה בא מלמעלה. כי שניים זה מבטא, אני מלמד עליך זכות שהתכוונת באים באלף, אבל בגלל שאם זה בא מלמעלה, סימן שהאחדות היא חיצונית לבריאה. אז בתוך הבריאה יש פיצול, יש שניים. לא היה יותר מדויק אם בקודש הקודשים לא היה בעצם כלום כביטוי לנבדלות ומופשטות הבורא. ההפך. הרי צריך לזכור, מה היו הקרובים בתרבות העתיקה? הרי מצאו בחפירות הארכיאולוגיות, נמצאו קרובים של כמה עמים. יש קרובים מצריים, יווניים, בבליים, יש כל מיני סוגי קרובים שמצאו. המכנה המשותף של כל הקרובים, לא צריך לשאול, אני מסביר. כן? המכנה המשותף של כל הקרובים שמצאו, זה שזה תמיד היה איזה בעל חיים או איזה יצור עם כנפיים, שמשמש ככלי רכב לאליל שרוכב עליו. כמו פגסוס אצל היוונים. זאת אומרת, או כמו שכתוב אצלנו בתהילים, וירכב על קירוב, ויעוף, וידע על כנפי רוח. כלומר, זה כמין אופנוע, אופנוע של האלים הקרובים. יוצא שכשאני נכנס לקודש הקודשים ואני רואה קרוב, מה אני מצפה לראות? מי שרוכב עליו. ומה אני רואה? כלום. לא, מה אני רואה עליו, על הקרוב? כלום. אז מכאן אני אלמד שאלוהי ישראל אין לו גוף ולא דמות הגוף. עד רבה, זה אנטי הגשמתי. בבית המקדש לעתיד לבוא, גם יהיו קרובים או שאדם כבר לא יצטרך המחשות? ודאי שיהיו קרובים, איזה שאלה. טוב, עד כאן להיום, שלום.